שעשינו פה דיון עקרוני ביחסים בין הקודש לבין החול, במיוחד על פי דברי הרב קוק זכר צדיק לברכה, ואנחנו עכשיו ממשיכים בפרטים המעשיים של המקצועות השונים, כשאנחנו עושים כאן עכשיו סקירה כללית על תחומים שונים בנושאי החול, לפחות לפי מה שמקובל בעולם מסביבנו, וכמובן היחס של התורה אליהם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו התייחסנו בשיעורים הקודמים קודם כל למדעי הטבע, שהם באמת חול. חול שיכול להיות דבר מתוקן ויפה וראוי להצטרף אל הקודש ולעזור לבנות את העולם כפי שלמדנו, רק צריך להיזהר כמובן מתקלות שיש במציאות מסביבנו, אבל באופן כללי זהו דבר חיובי. שבוע שעבר התייחסנו למה שנקרא היום מדעי הרוח, שמדעי הרוח הם כבר לא באמת בגדר חול אלא בגדר קלקול, כיוון שהרוח אנחנו מקבלים מהתורה ולא מכל מיני רעיונות שבאים מתרבויות שהן חיצוניות וזרות לנו, והן זרות לא רק לנו אלא להשקפתנו, להשקפת התורה, והאדם שיושב ולומד את הדברים האלה רק מבקש לעצמו צרות. כפי שנתתי לזה משל, שילך יהודי שרוצה לשמור כשרות וילמד קורס איך מבשלים מאכלים שבנויים על בשר יחד עם חלב ועל כל מיני דברים אחרים שאסורים. אז הוא אומר, אני רק לומד לימוד תיאורטי, מה זה משנה, אני אפתח טכניקות בישול. אבל הוא מבקש לעצמו צרות בלי ספק. עוד יותר מזה, אדם שמכניס לתוך הראש שלו רעיונות זרים וכל מיני אידיאולוגיות שונות, אז הוא מבקש לעצמו צרות ומתרחק מדרך התורה. יש הרבה מקרים שזה איסור ממש, ודאי שזה לא בריא. זה בנוגע למה שקוראים מדעי הרוח. השבוע אנחנו הולכים לדון בתחום שהוא כמעט באמצע בין שני התחומים האלה, וזה התחום של מדעי החברה, כפי שהוא נקרא היום. מדעי החברה באים לעזור לתקן את החברה. זה דבר שאיפה, ראויה, יפה, ישרה מבחינה אנושית. כן, יש היום לדוגמה מדע שקוראים לו קרימינולוגיה. מה אומרים? אומרים, יש לצערנו אנשים פושעים, קרימינלים, כן, עוברים על חוקי המדינה ועל המוסר בהרבה מקרים. אנחנו רוצים לחקור, להבין מה קורה עם האנשים האלה, ועל ידי זה לאפשר את התיקון. למנוע שיהיו אנשים כאלה, לדעת איך מתקנים אותם אחרי שתופסים אותם, לשמוע שהדבר הזה גם יצטמצם ולפחות לא יתפשט. טוב, זו שאיפה מאוד יפה. כיוון שהשאיפות בדרך כלל במדעי החברה הן שאיפות טובות ויפות, הרבה מאוד אנשים בציבור שלנו, ציבור שומר תורה ומצוות, שהוא שואף לאידיאלים, כשהוא מחפש מקצוע, אז אנשים מחפשים מקצועות כאלה, מקצועות יפים שיעזרו לתקן את החברה בכל מיני צורות. רק הבאתי דוגמה אחת. אתה אומר דבר נוסף, שמחפשים יוקרה. זאת בעיה נוספת, ואנחנו צריכים להתייחס לזה. תזכר לי בהמשך, בסדר? רק נסדר, רגע, נסדר את הדברים קודם כל בסדר ענייני, ואחר כך אנחנו נשלים השלמות. אז אנחנו, אני אמרתי שמדעי החברה באופן עקרוני הם דבר טוב, אבל יש פה שאלה מאוד גדולה. מי אומר שאתה יודע לתקן את החברה? יש היום מדינות מפותחות מאוד, שיש פקולטות על גבי פקולטות למדעי החברה, ומדענים על גבי מדענים למדעי החברה, קרימינולוגים וסוציולוגים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים וכל מיני דברים, והחברה רק הולכת ונהיית פחות טובה. יש לנו פה מדע, נקרא מדע, מדעי החברה, תחום מדעי שמצד אחד קוראים לו מדע, אבל הוא לא כמו פיזיקה. אם אדם לומד פיזיקה, אומרים לו, שמע, תביא עובדות. מה שקוראים, כן, יש מבחן התוצאה. אתה בנית את הדבר הזה, הוא פועל או לא פועל? הוא פועל חלקית. מה זה חלקית? כמה אחוזים? תעשה ניסוי, תעשה בדיקה, תביא מספרים. זה מדע. מדעי החברה. אפשר לעשות ניסויים? ככה, לפעמים, איכשהו, לא כל כך פשוט לעשות ניסויים כשמדובר בבני אדם. אבל יותר מזה, מדעי הטבע בנויים על מערכת של כללים. יש כללי טבע. להרבה מהם יש אפילו חוקיות מתמטית, אתה מגלה את החוקיות הזאת, והרבה פעמים אתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, אני יושב, מחשב, אחד ועוד אחד זה שתיים, גם אבן הזאת ועוד אבן הזאת הם יעשו ככה. זה עובד. אין חוקים כאלה בתחום מדעי החברה. כי בני אדם לא פועלים לפי חוקים שניתן לגלות אותם. מנסים כבר הרבה הרבה שנים, הפסיכולוגים והסוציולוגים, לגלות חוקים כאלה. ואפילו בתחום שהוא קרוב יותר למתמטיקה, תחום הכלכלה, הכסף. כן, מישהו פה צוחק. אנחנו יודעים שיש בעיה גדולה לעשות תחזיות כלכליות, מה יקרה, מה לא יקרה, זה לא עובד בדיוק לפי מספרים. יש שם כמה כללים מעניינים שיכולים לעזור לבן אדם לתפוס דברים, אבל אף אחד לא יודע בדיוק, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, הנה, עשיתי כך וכך, התוצאה היא כזאת, בטוח. כמו בפיזיקה. זה לא עובד. אז על מה בנויים מדעי החברה? הם כן בנויים על ניסיון להבין בשכל האנושי. יש סטטיסטיקה, אני יודע, אבל יש הבדל מהותי בין הסטטיסטיקה במדעי החברה לבין הסטטיסטיקה שעליה, זה לא בדיוק סטטיסטיקה, מתמטיקה שעליה בנויים מדעי הטבע. וזה הבדל מאוד מאוד מהותי, ומי שלמד סטטיסטיקה יכול להבין את זה. אני לא רוצה להיכנס לזה, כי זה תחום, אני רוצה להתייחס כרגע לצד התורני, ולא להיכנס לתחומים פרקטיים שלא כולם מבינים. זה אולי בהמשך הסדרה, אם נספיק. יש פה יסוד עמוק מבחינה תורנית. התיקון של החברה. יש לנו תיקון של בן אדם פרטי, לתקן את נפשו, לתקן את התנהגותו. איך קוראים לזה מבחינה תורנית?
תיקון המידות.
או, במילה אחרת, מוסר. כך רגילים לקרוא לספרות של תיקון המידות, מוסר. יש אנשים שלא אוהבים את המילה מוסר, כי יש לה קונוטציות, צליל לא יפה, אבל צריך לדעת שזה מה שזה נקרא בעולם התורני. יש מוסר של אדם יחיד, יש מוסר של חברה. תראו, בואו נתחיל כאן לרגע מהציטוט הראשון שהבאתי כאן מדברי הרב קוק זצ"ל. אומר הרב, המוסר של חול איננו עמוק ואיננו נכנס בפנימיות הנשמה. ואף על פי שאדם נמשך אחריו לטובה על ידי שמכיר את היושר שיש בדברי היגיון. כלומר, אומר הרב, אנחנו מכירים בזה שיש לבן אדם, על פי הגיונו, על פי שכלו האנושי, אם יש לו רצון לתקן את ההתנהגות האישית או החברתית, יש בזה יסוד מסוים. הוא לא אומר פסול, אין. הוא אומר יש. כן? יש יושר, יש היגיון, אדם יכול לנסות להגיע לדברים חכמים, ואומרים חז"ל, חוכמה בגויים תאמין, יש חוכמה בגויים, אם האדם ישר, כפי שנראה בהמשך, ולבנות מושא, לבנות תבנית לתיקון התנהגותי. אבל, אומר הרב, זה לא עמוק. אין להדרכה זאת תפיסה עומדת בפני ההסתערות של תאוות שונות כשהן מתעוררות בחוזקה. גם אם האדם יבנה לעצמו מערכת של התנהגות, כללים, על פי ישרות, על פי הבנה איך בן אדם צריך להתנהג, פתאום יבוא פיתוי, הוא ייפול. נכון, גם אדם שמודרך בקודש יכול ליפול, אבל המוסר של הקודש, של התורה, הוא הרבה יותר חזק ונותן לבן אדם כוח עמידה. כן. בוודאי. אתה שואל מה זה מוסר של חול. יש, ההבדל הוא פשוט. כשאתה אומר, הרמב״ם כותב, זה ידוע ברמב״ם, אבל יש את זה בהרבה מאוד ראשונים ואחרונים, שיש הבדל בתורה בין שני סוגי מצוות. יש מצוות שכליות, לפי הלשון של הרמב״ם, מצוות שכליות ומצוות שמעיות. מצוות שכליות פירוש הדבר. לא תגנוב, יכולתי לחשוב לבד, למה אני צריך שהתורה תגיד לי לא תגנוב? טוב, גם התורה אומרת לי. פרה אדומה, כן, זה שיא הדוגמה של מצווה שמעית. אנחנו מקיימים כי אנחנו שומעים מהקדוש ברוך הוא ולא מבינים. עושים. אז לא תגנוב זה מוסר שמגיע בן אדם לדבר הזה גם בלי התורה. ואומר לא תגנוב, אנחנו חייבים לבנות חברה שלא יגנבו בה. זה מוסר של חול. זה מוסר אנושי שיכול להתחיל בלי התורה. כן, בהחלט. לא על לא תגנוב של התורה. כי, מה ההבדל? כשבא בן אדם ואומר לא תגנוב, מה אומר החוק? החוק אומר, אסור לגנוב. מה, אנשים לא גנבים? בדי שיש גנבים. אז מה אומר החוק? החוק בונה מסביב לזה מערכת, יש שוטרים, יש בתי משפט, תופסים בן אדם, שמים אותו בכלא. מה יודעים היום? שאחרי שאם אתה תופס בן אדם שהוא בגיל צעיר מעד וגנב, אני יודע מה, גנב מהקיוסק ותפסו אותו והכניסו אותו לכלא, אז בכלא הוא ילמד לגנוב עוד יותר טוב. הוא יצא מהכלא ורוב הסיכוי שעכשיו הוא יגנוב ויהיה הרבה יותר קשה לתפוס אותו. לא רק זה, אלא זה שהחוק אומר לא תגנוב, מה החוק עושה? הוא אומר אל תגנוב, ואם תגנוב יתפסו אותך. קודם כל מי אומר שיתפסו אותי? שנית, זה לא אומר שאני לא רוצה לגנוב. מה עושה התורה? התורה לא סתם אומרת לא תגנוב. התורה בונה מערכת מוסרית כללית של שהיא בנויה על עבודת השם, על לימוד תורה, על תפילה, על קיום מצוות. יש לנו מצוות השבת אבדה. מגיע אדם צעיר לבית המדרש, יושבים ולומדים איתו מסכת בבא מציע, פרק אלו מציאות. את המציאה הזאת צריך להחזיר, ואת זאת צריך להכריז, וזה צריך לשמור עד שיבוא אליהו, וטוב, זה מקביל, אבל כל מערכת שלמה של הלכות, כדי להחזיר אבדה, קל וחומר לא לגנוב. התורה בונה לאדם מערכת גדולה, עמוקה, עם הרבה מאוד פרטים, הרבה מאוד כללים, הרבה מאוד קישור למקור האלוקי, כי אחרת, למה לא לגנוב? לא יפה. מה לא יפה? טוב, אם זה יהיה לי חשוב, אני אעשה את זה. למה אנחנו לא גונבים? כי הקדוש ברוך הוא אמר לא תגנוב. כי יש מושג, כי אדם צריך להיות טוב, אדם צריך להיות אמיתי. אם אתה כל היום, כל שלוש פעמים ביום מתפלל ואומר ריבונו של עולם, השיבנו אבינו לתורתך, אני רוצה להיות טוב, זה שונה. יפה. המושג של חול בא רק מתוך היכולת האנושית שהיא בטבעה מוגבלת. היא מוגבלת מצד המקור, היא מוגבלת מצד ההבנה, היא מוגבלת מצד ההיקף והעומק של כל הפרטים וכל הקישור להרבה מאוד כוחות הנפש של האדם. וכמובן היא מוגבלת כי אין בה תורה. ולכן אומר הרב, המושג של חול לא יכול לעמוד בפני פיתויים, ויותר מזה, קל וחומר, קשה לו יותר, שאין ביד מוסר רפוי כזה להדריך את הכללות, את הציבור האנושי בעומקו והיקף גודלו, לעשות תיקון חברתי, לחדור אל עומק הנשמה ולהפוך את האדם הכללי והפרטי לב בשר תחת לב אבן. לא יש, זה הרב הרבה פעמים כותב, במקום אין, כותב לא יש, אין מוחלט. עצה אחרת, כי אם שיהיה מודרך על פי המוסר האלוקי. צריך הדרכה של תורה. עכשיו אומר הרב דבר מעניין. כדאי הדבר שיתאה האדם בכמה טעויות בדרך מהלכו, ובלבד שיבסס את חזון עולמו ומוסר חייו על פי אותו העומק של המוסר האלוקי. זה יותר כדאי מאשר שימעט בכישלונות, ויחיה חיים רוחניים רפואיים, חלשים, על ידי השפעה שטחית של המוסר החילוני. זה דבר שהוא משמעותי לדיון שלנו. נחזור, איפה היינו? היינו במדעי החברה. בא האדם על פי השכל האנושי ומנסה לתקן את החברה. זה פסול? לא, זה לא פסול. כל הכבוד לא. האם הוא מסוגל להגיד דברים חכמים? כן. יש מסקנות של סוציולוגיה, קרימינולוגיה, כל מיני דברים כאלה שהם דברים חכמים. בא בן אדם וחקר ובדק וניסה ואסף נתונים וניסיון ואומר, הנה, יש פה רעיונות חיוביים. טוב מאוד. אבל אם אתה תתבסס רק על הדבר הזה, זה לבד לא מספיק. לא רק שזה לבד לא מספיק, אלא כל ההנחה שלנו היא שהמוסר האנושי הזה, כפי שהרב קורא לזה, הוא ישר, הוא באמת מוסרי. יש לנו היום מצב שונה. המוסר האנושי הוא מעורב. מעורבב, מעורב בטוב, באמת ושקר. תאר לעצמך, אתה בא להשקיע כסף. אומרים לך, יש לנו יועץ השקעות בשבילך. אתה שואל, האם היועץ הזה הוא יועץ טוב? זאת אומרת, אומרים לך, תראה, ב-70% מהמקרים הוא נותן עצה טובה. 30% מהאנשים שקיבלו ממנו עצה, איבדו את הכסף שלהם. 70% הרוויחו. מה אתה עושה? לא הולך. אבל אין יותר טוב מזה. אתה מכיר יועץ השקעות שמצליח 100% מהפעמים? היה אחד כזה באמריקה. קוראים לו מדוף. עכשיו שלחו אותו לכמה 150 שנה לכלא. למה? הוא הצליח כל הפעמים. הוא פשוט רימה את האנשים. הוא אמר, כל כסף שאתם נותנים לי, אתם מקבלים בטוח תמיד, כמה זה היה, אני יודע, כך וכך אחוזים רווח. כן? אין דבר כזה. למה? כי זה מבוסס על שכל אנושי, בתחום שאין בו כללים מוחלטים. זה לא מדעי הטבע. במדעי הטבע, מהנדס צריך להיות 100%. מהנדס שנכשל, זורקים אותו מעבודה. מה, רק פעם אחת נכשלתי? רק פעם אחת. זה מדע מדויק. אם תבדוק את המשוואות, אם תעשה את העבודה שלך נכון, אין כישלון. תיקח טווח ביטחון, אבל תעבוד נכון. בכלכלה אין דבר כזה. בסוציולוגיה אין דבר כזה. בפסיכולוגיה אין דבר כזה. זה תחום אחר. מדעי החברה הם לא מדויקים. למה הם לא מדויקים? כי חלק מהדברים שהם אומרים הם שכל אנושי ישר, וחלק מהדברים שהם אומרים הם עקומים. חלק מהדברים הם אמיתיים, וחלק מהדברים לא הוכחו, ואחר כך מתברר שהם לא אמיתיים. יש הרבה מאוד דוגמאות לזה. נכון. אז בא בן אדם, מה עושים? בא בן אדם אליי, וזה קורה הרבה, יש מקצוע, אני רוצה להביא דוגמה, נמשיך בדוגמה, ואחר כך נלמד עוד דברי תורה פה. בא בן אדם אליי ואומר לי, אני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית. עבודה סוציאלית היא ממדעי החברה, מהמקצועות החברתיים. לכאורה, אני אומר לו, כן, איך אמר היהודי פה? 70% נכון, 30% נכון, אני לא עושה. יכולתי להגיד לו, עבודה סוציאלית זה כך וכך אחוז נכון, כך וכך אחוז לא נכון, אל תלך. לא. אני אומר לו, לך עם הדרכה. מה זה נקרא? טוב לנו שיש עובדים סוציאליים יהודים שיש בהם יראת שמיים ושומרים מצוות, והם אנשים שפועלים על פי התורה, כי עבודה סוציאלית היא מקצוע חשוב. היא באמת מקצוע, זה מקצוע מועיל, זה מקצוע שצריך אותו מבחינה חברתית, זה מקצוע חיובי, הרבה דברים טובים. אדם שמתאים לזה, לא כל בן אדם מתאים לזה, אבל אדם שמתאים לזה, אני בהחלט מסכים שהוא ילך ללמוד עבודה סוציאלית, אבל אני כבר מכיר ברוך השם שנים, אני נותן הדרכה לאנשים שלומדים עבודה סוציאלית. אני אומר לו מראש אם הוא בא אליי, תשמע, שנה ראשונה ילמדו אותך תיאוריות פסיכולוגיות. תדע לך מראש שכל התיאוריות האלה סותרות, נוגדות את התורה. כולן בנויות על כפירה, כולן מזיקות מבחינה רוחנית, תבוא אליי, תוך כדי הלימוד, אני אגיד לך איזה דברים טובים אתה יכול להוציא מהם. כי יש קצת דברים טובים שאפשר להוציא מתוך התיאוריות הפסיכולוגיות. בסוף השנה הראשונה יעשו לך מבחן, אתה תצטרך את כל השקרים האלה שלימדו אותך לכתוב כדי להצליח במבחן ולסיים בשלום שנה ראשונה, אחר כך גמרנו. אתה יכול לנוח. אחר כך יתחילו ללמד אותך את הצד המעשי של העבודה הסוציאלית. זה דבר חיובי. איך לעזור לאנשים. מה קורה פה, מה קורה שם, בשטח, כל מיני דברים. יפה. אבל, אני אומר לו, גם בשלב השני אתה צריך הדרכה. אף פי שכאן עוסקים בדברים חיוביים, אבל היום יש נוהג באוניברסיטה. המרצה בא בפני הסטודנטים ומעביר להם לפעמים את כל השקפת עולמו, לא משנה, הוא מרצה לעבודה סוציאלית, זה קשור לעבודה סוציאלית, זה לא קשור לעבודה סוציאלית, הוא מעביר להם את השקפת עולמו ואומר, אתם רוצים להצליח אצלי ולקבל ציון טוב? קבלו את זה. זה אני. מה זה קשור? טוב, הוא לא יגיד להם שבגלל שהוא אוהב בשר מסוים על האש, אז הם גם צריכים לאהוב את זה. אבל הוא יגיד, הכללים האלה שנובעים מתוך השקפת עולם שלו, הם הכללים שאתה צריך כדי להיות עובד סוציאלי טוב. הרבה פעמים זה לא נכון. אפשר להיות עובד סוציאלי מצוין, בלי לקבל את הכללים שלו. שוב, הדברים מעורבבים, יש בהם צדדים טובים, חיוביים, אמיתיים, בנויים על ניסיון, ויש בהם צדדים מקולקלים שלא בנויים על ניסיון, אלא על כל מיני עקרונות. בן אדם צריך חופש, בן אדם צריך ככה, בן אדם... כל מיני דברים, כל מיני רעיונות של העולם המערבי והתרבות המערבית של ימינו. אז צריך הדרכה צמודה. למי ששומע את הדברים האלה, מה לקבל ומה לא לקבל. אם הוא לא יקבל כלום, יגיד, הכל שטויות, אני רק צריך לעבור את המבחן, אז הוא לא יומד להיות עובד סוציאלי טוב, הוא באמת צריך את הדברים הטובים פה. דברים טובים, חכמים. אם הוא יקבל את הכל, אז הוא שוב מכניס לעצמו דעות בניגוד לתורה, וגם הפעולות שיעשה הן תהיינה מנוגדות לתורה. מבחינה מעשית, יש הרבה מאוד מקרים שצריך הדרכה תורנית. קשה, נכון? חיים קשים. טוב, באמת החיים קשים, זה לא פיזיקה. יש אמנו פיזיקה, יש לך מתמטיקה, נוסחה מתמטית, חשב את המספרים, הכל בסדר. אצל בני אדם, במדע, במדעי החברה, אין לך נוסחה כזאת. אז כיוון שאין נוסחה כזאת, גם הדעות הן לא כאלה חתוכות, ומכניסים לך בלגן של דברים טובים עם זבל. ואי אפשר לצאת מזה בלי הדרכה. אבל זה חשוב. עכשיו, יש בזה רמות שונות. מישהו שאל אותי שבוע שעבר פסיכולוגיה, אמרתי כבר, אני חושב שיש בספרייה באינטרנט כמה שיעורים שלי על פסיכולוגיה. פסיכולוגיה זה המקצוע הכי הכי קשה ללמוד. מי שרוצה להיות פסיכולוג צריך הרבה מאוד הדרכה תורנית, עדיף שהוא יהיה בעצמו אחרי כמה שנים של לימוד תורה, זאת התמודדות מאוד קשה. לעומת זאת, הדוגמה שהבאתי קודם של עבודה סוציאלית, הרבה יותר קל. אבל זה לא שבלי הדרכה אדם יכול ללכת לזה. וככה גם לגבי מדעי חברה אחרים. אדם ילך ללמוד סוציולוגיה, קרימינולוגיה וכדומה, צריך הדרכה תורנית של תלמיד חכם שמתמצא במה שקורה במקצוע, יכול לענות על שאלות, יכול להדריך, יכול לדעת, לעזור לו, לבחון מה לקבל ומה לא לקבל. פשוט. אז למה להיכנס לזה? שוב, זה אמיתי וחשוב לעזור לאנשים. לא, וזה מה ששאלת קודם, בגלל היוקרה. אני רוצה להזכיר לכם, רבותיי. אנחנו, לפני כמה שיעורים, למדנו שולחן ערוך. מה אומר שולחן ערוך? אומר שולחן ערוך, צריך לעסוק בעבודה, במקצוע. כל תורה שאין עם המלאכה, סופה בטלה וגוררת אבון, לכן ילך לעבוד. צריך ללמוד מקצוע. או, יש תלמידי חכמים שהמקצוע שלהם הוא ללמד תורה, אבל צריך ללמוד מקצוע. אבל, ממשיך השולחן ערוך, לא יעשה את מלאכתו עיקר, אלא יעשה את תורתו עיקר, ומלאכתו תפל. הרי, מה זאת אומרת? אני עובד, אני צריך לעבוד 8 שעות ביום אולי. כן, אבל ה8 שעות האלה ביום פחות חשובות מהשעתיים שלוש ביום שאני לומד תורה. לא, זה לא נמדד לפי הזמן. זה לא שהן לא חשובות. אדם הולך, לדוגמה, להיות עובד סוציאלי, הוא צריך להשקיע בעבודה, הוא צריך לעשות עבודה טובה ורצינית ואמיתית, ובאמת לעזור לאנשים. אבל הוא יודע שבניין החיים שלו, התורה זה העיקר וזה היסוד וזה הדבר הכי חשוב. ואם הוא ילך לפי מוסר של התורה, מה עכשיו קראנו בדברי הרב קוק זצ"ל, ואפילו יתאה כמה פעמים, אבל הכיוון העקרוני הוא כיוון של תורה, הוא בונה בזה את החיים שלו. אבל אם הוא ייקח בתור הדבר המרכזי את עולם החול, אפילו את המוסר החיובי של החול, אפילו אם הוא יתאה פחות, אבל כל החיים שלו הם לא על אותה רמה, לא על אותה איכות. המרכז של חיי אדם צריך להיות בעולם של הנשמה, של הרוח, של התוכן הרוחני של הקדוש ברוך הוא. מתוך זה הוא בונה את החיים המעשיים בעולם הזה, וצריך לבנות אותם טוב. אבל הקודש, התורה, הם העיקר, וכל השאר בא מתוך זה, ולא לזלזל בכל השאר. אבל יש דבר יותר מרכזי, ויש דבר פחות מרכזי. לא לזלזל במה שפחות מרכזי, זה טעות שאנשים תמיד חוזרים עליה. אני אומר לבן אדם, א' יותר חשוב מב', אומרים לי, אז ב' לא חשוב? אני לא אמרתי שב' לא חשוב, ב' מאוד חשוב, וא' עוד יותר חשוב. יש לכם 10 אצבעות ברגל, ברגליים? מישהו מוכן לוותר על האצבע הקטנה באחת הרגליים? אף אחד לא מתנדף. אם יבוא אליכם רופא ויגיד, צריך להקריב את האצבע הקטנה שברגל כדי להציל את היד. מוכנים? אז באצבע הקטנה ברגל היא פחות חשובה מהיד. זה אומר שהיא לא חשובה? זה אומר שאנחנו מבטרים עליה? לא. יש בחיים דברים יותר חשובים, פחות חשובים, עוד יותר חשובים, עוד פחות חשובים. היד חשובה, הלב עוד יותר חשוב. נכון? נכון. אז הדבר הכי הכי חשוב, הכי מרכזי לאדם בחיים זה התורה. פחות חשוב מזה, זה עבודה, המלאכה, הפרנסה, המקצוע. זה לא אומר שזה לא חשוב, זה מאוד חשוב. זה כל מה שלמדנו בעקרונות של קודש וחול. הקודש הוא חשוב והחול הוא חשוב. הקודש הוא יותר חשוב מהחול, אבל לא לזלזל בחול. אבל אם בן אדם בא ואומר, הדבר המרכזי שלי בחיים, אני חייב ללכת לאוניברסיטה שתיתן את התעודה הכי הכי יוקרתית, למה? כי אז אני אשיג את העבודה עם המשכורת הכי גבוהה, וכולם יסתכלו עליי ויגידו, איזה בן אדם חשוב. קודם כל, חשוב או לא חשוב, אחרי 120 תגיעו לעולם הבא והחשיבות תהיה אחרת לגמרי. היהודי שסיפרתי עליו פעם, שהוא אוסף את הזבל מהרחובות, והוא יהודי אוהב תורה ולומד תורה, הוא יהיה שם הרבה יותר חשוב מאנשים אחרים שפה נקראים פרופסורים וכל מיני אנשים חשובים. אבל צריך ללמוד מקצוע בצורה טובה, נכון? שאלה על חשבון מה זה בא. בא בן אדם ואומר, אני אלמד את המקצוע במקום הזה, הוא המקום הכי טוב. יפה, אבל אם אני אלמד שם, אני לא יכול ללמוד תורה. אם אני אלמד במקום פחות נחשב, אני אלמד את המקצוע. אני אדע את הדברים, אני אוכל לקבל עבודה. ותוך כדי זה אני אוכל גם ללמוד תורה. רק רגע. מה יותר חשוב? אתה הולך לוותר על התורה כדי לקבל תואר יותר יוקרתי. אז גם אמרנו, הכבוד הוא לא מה שאנחנו מחפשים, אבל גם מצד המקצוע והמשכורת, לפעמים זה יותר טוב. השאלה אם היותר טוב הזה הוא משמעותי, לעומת העיבוד של התורה ושל הקשר התורני שבן אדם יכול לאבד. אז זה לגבי מה שהזכרת, את העניין של היוקרה. עכשיו אני החזקתי פה כמה אנשים שרצו לשאול שאלות כדי להגיע לאיזו נקודת עצירה. כן. כן, אז אני הזכרתי את זה כבר שבוע שעבר, אני מוכן לחזור על זה. נוסף על כל מה שאנחנו אומרים, לגבי המקצוע, יש כמובן בעיה של עצם המפגש עם החברה באוניברסיטה. אדם ירא שמיים נכנס לחברה, יש לו שם חברה מעורבת של דתיים וחילוניים ובנים ובנות, ויש בזה הרבה מאוד בעיות. אני לא התייחסתי לזה, פשוט בגלל שאני מתייחס למקצוע מצד עצמו. ולפעמים יש לזה משמעות. היום יש יהודי שאני מכיר, שלומד בדיוק מה שהזכרתי, עבודה סוציאלית, במה שנקרא מכללה חרדית. יש לו שם רק בנים, רק יהודים שומרי מצוות, מבחינת התנאים שאתה אמרת הכל בסדר. מבחינת המקצוע הוא עדיין צריך הרבה מאוד הדרכה תורנית. גם שם, הוא מדווח לי מה אומרים המרצים ומה קורה ומה מלמדים אותו, צריך הרבה מאוד הדרכה תורנית. כן.
נכון.
כן. כלומר, פה מדובר, בסיום של דברי הרב קוק זצ"ל, מדובר באדם שהוא, יש לו שתי אפשרויות. או לקבל את ההדרכה המרכזית שלו, איך לחיות, מאדם ישר, מכיוון חילוני ישר של ישרות, ויש היום הרבה מאוד כיוונים חילוניים שהם לא ישרים, שהם עקומים. אבל לוותר על ההדרכה התורנית. אומר לו הרב קוק זצ"ל, תבין, כשאתה תקבל את ההדרכה התורנית, זה ישנה את כל החיים שלו, שלך. העומק של המוסר האלוקי, זה יעלה לך את כל החיים לרמה אחרת. אתה מרוויח כל כך הרבה ברמה הזאת, שאפילו אם תעשה כמה טעויות בדרך, זה שווה. זאת שאלה אחרת. זו שאלה של אביבה, של... זה ש... תראה, אם בא אליך בן אדם ואומר, תראה, אני אוכל לא כשר, האם מותר לי גם לחלל שבת? ודאי שאסור לך לחלל שבת. עיקרון של התורה, כל מצווה שבן אדם יכול לעשות, כל דבר לא טוב, שהוא פחות יעשה, הוא מרוויח. אין אצל הקדוש ברוך הוא הכל או לא כלום. אם הקדוש ברוך הוא יודע שיהודי בא ומנסה להתקרב ומנסה להתקדם, והוא עשה דבר טוב, אז הקדוש ברוך הוא מזכה אותו בדבר הטוב. הייתה לנו פעם שאלה כזאת. הגיע אלינו בטלפון אישה שאמרה, אני... לא שומרת שבת, לא עושה כלום, אני בקיצור לא שומרת מצוות, אבל אני רוצה להתחיל משהו, אני רוצה להדליק נרות שבת. והחברות שלי אמרו לי, מה את מצחיקה, תראי, אחר כך את תלכי, תדליקי טלוויזיה, תיסעי בשבת, בשביל מה את מדליקה בכלל נרות שבת? האם זה נכון או לא נכון? כך היא שאלה אותנו. אז קודם כל וידאתי שהיא מדליקה נרות שבת לפני כניסת שבת, כי אחרת הדלקת הנר היא בעצמה איסור. ואז כשבידאתי, אמרה לי, כן, יש לי לוח, ואני מדליקה לפי הזמן שכתוב בלוח, אז אמרתי לה, מצוין, תדליקי נרות שבת, יש לה זכות בזה, אף אחד לא ייקח ממך את הזכות הזאת, וזה בכלל לא תלוי במה שאת עושה אחר כך. אבל כמובן שאנחנו נשמח מאוד אם אחר כך גם כן את תשמרי שבת בעוד דברים. אבל אין פסול בהדלקת נרות שבת בגלל שהיא עושה דברים אחר כך שסותרים אותה.
כמה פעמים שמה ששאלתי זה בעיקר בין בני זוג ש...
כן, בסדר, יש כל מיני מקרים, אבל זה נושא אחר לגמרי. פשוט כיוון ששאלת, אז עניתי במסגרת הזאת. אז בואו נלמד פה, אני הבאתי לכם... אני הבאתי לכם עוד דברים של הרב קוק זצ"ל. יש פה סוגיה ואין היה. אומרת הגמרא במסכת שבת, בעוון נדרים בנים מתים. דברי רבי אליעזר ורבי שמעון. זה נמצא לכם למטה, יש שם סימון, עוד רשתי דבר. תנו רבנן, בעוון נדרים בנים מתים, דברי רבי אליעזר ורבי שמעון, רבי יהודה הנשיא אומר, בעוון ביטול תורה. כלומר, מובאות פה שתי דעות, למה בנים מתים, כלומר, הכוונה ילדים שהם קטנים, הדבר שהוא אסון גדול להורים כמובן, למה זה קורה? טוב, זה לא אומר שאנחנו עכשיו נצביע ונגיד, הנה פה זה קרה בגלל זה. אלא חז"ל נותנים לנו מבט על המציאות. מה זה נקרא שבנים מתים? Okay. אז אני בגלל זה הבאתי, אתם רואים שהציטוט לא מתחיל משם, כי הסוגיה הזאת מתחילה עוד קודם, והרב קוק זצ"ל מסביר מה הכוונה בגמרא שבנים מתים? נקרא מהתחלת התורה פה, כל הבניין של הנפש. אתם רואים? זה מתחיל הציטוט. כל הבניין של הנפש, בתחילת גידולה, זה בנים. בונים את האדם כשהוא קטן עדיין. יש דף מאחוריך. כל הבניין של הנפש בתחילת גידולה תלוי רק לפי ההצלחה של השבשת הרגשות הטבעיים, שהם נמזגים בעצם הנפש ומעמידים יסוד לכל עושר החיים. כלומר, אנחנו בונים בהתחלה את הילד מבחינה רגשית, עוד לפני שבונים את השכל. עם כיבוד הרגש, והידיעה שמתת אלוקים הוא הרגש כשהוא מתנהל באורח ישר, שזה מתגלה ביותר בשמירת קדושת הנדרים. למה? מה זה נדר? נדר זה לא חובה. אדם יש לו תרג מצוות, אין נדר. אבל בא בן אדם והתרגש מאוד ממשהו, משהו טוב או משהו לא טוב, אומר, הוא נודע כך וכך, הוא מקבל על עצמו תוספת. זה בא מתוך הרגש שלו. טוב, חז"ל אומרים, לא כל כך טוב לנדור נדרים, צריך מאוד להיזהר בזה, אבל אם קרה שבן אדם נדע, והוא הלך לרבנים והם אמרו לו, תעשה את זה. אז לכבד את הנדר, פירוש הדבר, לכבד את הרגש הטוב, הבאה מהוקרת כל מסת נפש אשר נשאו רוח השם בעת הטובה של התעלות הלב. הוא התעלה, התרומם, אומר, אני רוצה יותר. דבר כזה תיטיב השפעת החינוך על הקטנים, עד שיגודלו באורח צדקה ויהיו ראויים לפעול טוב וחסד ולהיות מועילים בחברה האנושית ומביאים ברכה לבית ישראל, ובזה אינם ראויים לחיים. כלומר, אם מחנכים את הילדים להיות צדיקים, להיות טובים, להיות עם רגשות ישרים, להיות כמובן קשורים לתורה ולמצוות, אז האבא מזכה את הילד שלו לחיות, כי אדם טוב, ואוי לו לחיות. אבל, אם האדם הוא לא טוב, בעוון נדרים, ממשיך הרב, בהתמוטט היסוד של טוב החיים של הרגש התורה והוקרת קדושתן, מה יישאר עוד לקטנים האומללים לנעלם בדרך ההוראה להיות פועלי טוב בעולם? כלומר, יגבה מצב כזה, שהילדים יגדלו לא טוב. תדלגו כאן, יש פה כמה שורות בצד ימין, אבל ביטול זה היסוד, שתילגתי איזה 4 שורות או יותר, ביטול זה היסוד יגרום שהבנים לא יוכלו לקבל את הטוב, אבל אוי לבוא בתקופת הקטנות למען הכין בסיס לטובה בית הגדלות. ובזה הלא יהיו רק משחיתים ומעשה כל טוב בחיים, בחברה ובאומה. וכפי חוק ההשגחה האלוקית, שהחלקים היותר גרועים, היותר בלתי מוכשרים להביא תועלת ורק דבר בליעל יצוק בהם, שהם נכחדים ומתבערים על ידי המוני הסיבות המוכנות לפורענויות. כלומר, אם חס וחלילה קורה משהו, קדוש ברוך הוא משגיח. הרבה פעמים, קדוש ברוך הוא אומר, טוב, מי צריך לסלק מן העולם? מי שלא יביא טובה. הוא יודע שהקטן הזה, אם הוא יגדל, לא יביא טובה בעולם. אבל למה זה קרה? כי ההורים לא חינכו אותם נכון. אז לכן, הנה, יהיו הקטנים הללו באשמת העזיבה של האבות, מוכנים לשוט שוטף כי יעבור. אין זה ביטוי על פי הפסוק. כלומר, אם האבא לא מחנך את הילדים שלו בצורה טובה, אז הוא צריך לדעת שיכול להיות שהבנים מתים בגלל שהוא לא היה בסדר. לא שהוא חטא בחטא אחר. הוא חטא ולא חינך את הילדים. והקדוש ברוך הוא יודע שהילדים האלה יגדלו, הם רק יזיקו לאחרים. ושוב, לא שאנחנו מחפשים בכל אסון שקורה, שהנה, הבן אדם הזה הוא טוב או לא טוב, חס וחלילה, לא לעשות כך. אבל צריכים ללמוד מזה כמה החינוך הוא דבר חשוב. עכשיו, הרב מפרט כאן לגבי החינוך הזה, וזה מה שהתחלנו לקרוא קודם. יש פה שתי דעות, שני הסברים, אבון נדבים ואבון ביטול תורה. כותב הרב, אמנם יסוד גדול הוא בחינוך הבנים פיתוח כוח הרגש הקדוש. אמרנו, נדבים, זה אדם מתרגש, מוסיף משהו, זה חשוב מאוד לבנים שהם יבינו שככה צריך להתייחס. שיסודו הכללי, הוא יראת השם והכרת כבודו הנמצא בעמקי נפש האדם. מה קורה פה? האדם הזה יש לו רגש. מאיפה הרגש הזה בא? זה באמת דבר עמוק. אם הוא בשעת צרה או בשעת טובה, הוא פתאום אומר, הוא נודע כך וכך, זה לא שהוא נודע סתם, הוא רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא יותר. הוא רוצה להתעלות, להתרומם, להתקדש. זה דבר מאוד חיובי. וחובת החינוך הוא לעוררו יפה ולהרחיבו ידי עזרת מאורעות החיים הנותנים לו יד. וזהו מקור הנדר, שיסודו בעת צרה והתעלות רגשי הנפש לחסות באלוקי עוזה. שם מאיר הרב הערה חשובה. יחס כזה זהו אמנם רגש כללי הנאה לכל האדם אשר על פני האדמה. דיברנו קודם על מוסר אנושי. לנדור נדר זה דבר שיכול להיות לא רק בעם ישראל. יבוא בן אדם, גוי, שלא מכיר את התורה, אבל הוא יודע שיש אלוקים. וקרא לו איזה צרה והוא ניצר לו, יגיד, איזה יופי, אני רוצה לתת כסף לצדקה. טוב, איזה צדקה יש לו, אנחנו לא יודעים, אבל הרגש הזה קיים. זה רגש אנושי ישר. כמו שאמרנו קודם, שיש מוסר אנושי ישר. חשוב מאוד, אמיתי מאוד. אבל אומר הרב, אמנם נעלה מזה הוא חלק בין ישראל. אדם מישראל יש לו יותר.